אנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף קובוב, מתחילים במשנה בדף קופי עומד ביס. אומרת המשנה, המקבל שדה מחברוי, הוא לקח בחקירה שדה, ראובן משמעון, הוא סיכם איתו שנותן לו תבואה, ואוכל לו חוגוב, הגיע הרבה ואכל את התבואה של השדה. אוי נשדפו, הגיע רוח שערה, כמין כללה, וכל הפירות נשרו, כל הגרעינים נשרו, אומרת המשנה ככה, אם מכס מדינוי, אם זה קרה, תקווה גמרא תאמר מה זה ההגדרה של מכת מדינה, לא רק בשדה הזה, אז יכול החוקר לנקות למחקיר מהסכום שסוכם ביניהם, היות ואין לו תבואה. לפי ההפסד הוא מנקה לו, מנקה לו עם מן חקירוי. ואם זה לא מכת מדינה, רק השדה הזה, אז המזל שלו אין מנקה לו עם מן חקירוי. למה שהמחקיר יכול לומר לחוקר, זה המזל שלך. המזל שלך, הרע הזה גרם, הנה אתה רואה כל השדות מסמוך, הכל בסדר גמור, רק אתה השלמה זה. רב יהודה אומר, אם קיבלו ממנו במויס, בין כך ובין כך, אין מנק לו מחקורת. אם סוכם ביניהם שהחוקר משלם למחקיר לא בתבועה, רק בכסף, כלומר שכירות, אז באופן כזה הוא כל פעם חייב לשלם לו. אפילו אם היה מכת מדינה, למה? כי אז הגזרה הייתה על התבואה, והרי המחקיר אינו שותף בתבואה, הוא מקבל הרי כסף כפי הסיכום שביניהם. אז הוא יכול לומר לחוקר, זה הבעיה שלך, זה לא הבעיה שלי. שאלת הגמור, איך את עומר מקס מדינה? עומר רב יהודה כגונדי, איש דוף רובה דבגה. רוב הביקה שיש את שהשדה שם נמצא בביקה, רוב הביקה של השדות שם, רובם נשדפו, כלומר, הוקו על ידי הרוח. הוריקן היה שם. ולאומר, כגון שנשתתפו ארבע סודות מארבע רוח עשר. לא צריך שיהיה כל כך הרבה שדות מספיק, שאם ההוריקן הזיק לארבע שדות הנמצאים ממזרחה וממערבה, מצפונה ומדרומה של אותה שדה, וגם אותה שדה, זה כבר נחשב כמכת מדינה שפותרת החוקר מלשלם את ההפרש של ההפסד. אמרו לבוי במערובה, נשדף תלם אחד על פני כולו, מהי? מהי הדין? שאם לא כל השדות המקיפות נשדפו, אבל מסביב תלם אחד מכל שדה נשדפו. האם זה נקרא כמכת מדינה או לא? כמו כן יהיה הדין להפך. נשתייר תלם אחד על פני כולה. כלומר, לכל אורך השדה המוחקרת יש תלם אחד מהשדות האחרים שלא נשדפו. שאר השדות כן נשדפו, שאר חלקי השדות. האם זה נחשב כמכת מדינה או לא? הפסיק בירו מהי. מהי הדין אם בין השדה המוחקרת לשדות האחרים? השדות מסביב נשדפו. אבל בין השדות שנשדפו לשדה שלו שהוא חקר, יש שדה בור, שדה כזה שלא נזרע. האם זה נחשב כהפסק ואם כך זה לא נקרא כמכת מדינה? או שהחוקר יכול לטעון, אם זה היה זרוע, זה גם היה נשדף. אז זה לא נקרא, אז זה נקרא כמכת מדינה, זה פותר אותו. כמו כן, מה היה הדין? אם ארבע השדות המקיפות את השדה, היו זרועות באספסתה, שזה זרע באמה. ראוי למחל באמה. והם לא נשדפו. אבל שאר השדות שהיו זרועות בתבואה שראוי למחל אדם, כן נשדפו. מה היא? האם אנחנו אומרים סוף סוף אמינים שרואים למחל בהמה, למחל אדם נשדפו, אם כך זה נחשב כמכת מדינה, או סוף סוף יש פה שדה שלא נשדפה, אפילו שהשדה הזה יש בו, נזרע בו דבר שראוי רק למחל בהמה. כמו כן, אפילו אם נאמר, שאפשר לומר שהגזרה הייתה רק על שדות כאלו שזרועות בתבואה הראויות לאדם, ולא הראויות למחל בהמה. אז עדיין, אותה שאלה, אפשר לשאול, מה יהיה הדין כשיש פה חילוק מינים, כלומר, באחד זרוע חיטים, באחד צהורים, זרע אחר. מהי? האם אנחנו אומרים, שדה שהייתה, למשל, כי אפשר לומר, שמילא שדה כזה שהיה זרוע במאכל בהמה, זה לא נקרא כהפסק בין השדה הנחקרת לבין השדות המקיפות אותה. היות וזה ראוי רק למחל בהמה, זה לא נחשב כמין אחד פה, זה כאילו לא נמצא פה. אבל אם השדה המפסיקה הייתה זרועה בחיטים, ושאר השדות צהורים, שלו וגם מסביב, או להפך, האם זה נקרא כהפסק, ואם כך זה לא נקרא מכת מדינה, או לא, חיטי לגבי סוהר כזרע, אדום, או לא. מה היה הדין כל העולם כולו, כלומר, שאר השדות הוקו בשידפון, ברוח, בהוריקן, שלא הביא השדה שלו, קיבלה כללה אחרת ירקון, התייבשה. הנה מכל העולם כולו בירוקן, ושלא הביא בשידפון, מהי? האם זה נחשב כמכת מדינה? היות וסוף סוף השדות לא מביאות את, 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 את התנובה שהם צריכים להביא, או שאומרים לא. זה צריך שיהיה ממין אחד, אבל כל אחד עם כל שדה יש לה בעיה אחרת, זה לא נחשב כמכת מדינה. אומלי, מה יהיה הדין? כשבעל השדה אומר לחוקר, זור החיטה, תזרע את השדה בחיטים, ווזלו וזור השער, וישתדוף רובה דבג, וישתדוף נאמה אנך שער דלי, גם הסורים של החוקר, הכל נשדף. מהי, מי אמר דלי, דו אומלי? יכול המחקיר לומר לחוקר, אילו זרעתו חיטי אבנה ומשתתף לב, יכול החוקר לומר לבעל השדה, אני מוריד לך מהסכום, זה נקרא מכת מדינה. מה נפקי מיני אם היה פה חיטים עשורים? אתה רואה שהרוח כללה פה, את, היה פה כללה בכל, בכל השדות וגם השדה הזה. ואם הייתי זורע חיטים כמו שאתה רוצה, מה אתה חושב? שלא היה בעיה פה? טוב היה. אוי דיל ממוצא מלא יכול, המחקיר לומר לחוקר, אילו זרעת או חיטה, אבי מקיים בי, ותגזרו עם אבי יוקם לוח. המחקיר אומר ככה, תשמע, בראש השנה התפללתי, והתחננתי לפני השם, שהשדה שאני עומד לזרוע בו חיטים, שיצליח. ולא התפללתי על שעורים, כי בכוונה, כמו שאני דיברתי איתך, הכוונה שלי היה לזרוע בו חיטים. אבל אתה שזרעת שעורים, בעצם קלקלת לי את התפילה, כי אני התפללתי על חיטים ולא על שעורים. אומרת הגמורה אכן, מסתבר דאמר לי, איזרע תוכית אהבה מקיים בי, ותגזר אימה ויוקם לוך, ועל דרוכך נוגה אויר. יש פה חיזוק גדול, לתפילה, תפילה מתקבלת. יכול החקלאי לומר, אני התפללתי על חיטים, ואם הייתי מתפלל על שעורים, זה גם היה מצליח, אבל עכשיו שלא התפללת על השעורים, אז זהו זה, אין פה הצלחה. אז תשלם לי. נשתתפו כל שדו איסוף של מחקיר, והשתתפו פנם מהובר דיוב, לא השתתפו רובד בגה, מהי? אם כל השדות של המחקיר, מסכן, כל השדות שלו קיבלו את הכללה של הרוח הזה. וכמו כן, אותה שדה שהוא החקיר. אבל רוב השדות של האנשים פה, שום דבר לא קרה להם, נס. מהי? מי אמרניקים זה לא השתתפו רובד בגה? לא מנק אליי. החוקר לא יכול להוריד, היות וזה לא נקרא מכת מדינה, אוי דילמה, כמדי שתעדוף כלי הארסי, היות והשדות של המחקיר כולם קיבלו את הכללה, יכול עכשיו החוקר לומר למחקירין, אתה רואה, זה המזל שלך. מי יודע מה עשית, תסתכל מה שקרה לך. אז מה אתה יכול לחייב אותי? אי, משום לא תוכתי דוחי, זה המזל שלך, אדום משתת וכל שדה סך. אומרת לו, אגמור, לא, בעל השדה יכול לומר למחקיר, לחוקר, מסתבר דאמר לי, אם משום לא תו ידידי, אם זה המזל שלי, אז אבי משתער לי פורטה, אז הקודש ברוך לא היה מכה אותי בשני, לחיה, בשני הצדדים, היה משאיר לי משהו, כי הברחנו על כל מסו, כי נחשיב, כי נשארנו מעט מארבע, הקודש ברוך הוא מרחם, הוא לא מוציא מנהלם את הכל ממש. אז עכשיו שלא נשארה שדה אחת שלא נשדפה, הכל נשדף, אז את השדה הזה הוא רצה שאני ארוויח מזה, היות ואני החקרתי לך, ואתה חייב כן לשלם לי. וזה היה מזלך, לא מזלי. נשתתפו כל שדו איסוף של חויכר, עכשיו להפך. כל השדות של החוקר שיש לו, הכל השתדף. והשתדף רובד בגה גם כן. וגם השדה הזה שהוא חקר גם נשתדף. השתדף נאמה עובדיו. מהי, מי אמרים נקים נשתדף רובד בגה? זה נקרא מכת מדינה מנק אלי. עוד ילמקים נשתדף כאילו הארסי. היות ונשתדפו כל השדות של החוקר. מוצא אומר לי, יכול בעל השדה לומר לו, משום לא תחתי דוחי, זה מזלך, הנה אתה רואה, זה משתת וכל שדה סך, וכל השדות שלך נשדפו. אומרת הגמור המסתבר, דומה לי, יכול בעל השדה לומר, לא, חוקר, זה המזל שלך, משמלה תוכיו. שואלת הגמור, המאי, אוכנה מנהים אלי, שהחוקר יאמר לבעל השדה, כמו, כמו שמקודם דיברנו, שבעל השדה אומר לחוקר, אם משמלה תדידו, דידי הוא, אבל משעה לפות, דה ומקיים בי, כי נשאר אני מעט מהרבה, אומרת הגמורה, משום דה אומר לי, יכול בעל השדה לומר לו מחקר, אי אבי חוזיס להשתיור לוח מידה, אם היה, היית ראוי לכך לדבר הזה שישאר לך משהו, נו, אז היה נשאר לך משלך, לא משדה כזה שאתה חקרת, איפה אתה? מה, הקדוש ברוך עשה לך נס שהוא ישאיר לך מהשדה שלי, שזה מוחקר אצלך? אם הקדוש ברוך היה רוצה לעשות לך נס, היה משאיר לך שדה שלך ממש. שואלת הגמרא עכשיו על כל העניין הזה שאנחנו רואים שמספיק שיש שידפון בביקה, ולא חייב להיות שידפון לכל המדינה. זאת אומרת, אף על פי שבכל המדינה יש מספיק תבואה, זה נחשב כמכת מדינה, היות וברוב הביקה הזה נשדף. יש לגבי שדה אחוזה, שזה שדה שאדם ירש מאבותיו, שנחל נחלת אבותיו מהתקופה שישוע בנון חילק את הארץ. אז הדין הוא שאי אפשר למכור שדה אחוזו לעולם ועד. בשנת היובל זה חוזר לבעלים. יותר מכך, בשנתיים הראשונות הוא לא יכול לבדות את זה מהקונה, זה שמחר שדה אחוזה. כעבור שנתיים, אם הוא רוצה, יכול לגאול את השדה מהקונה. אבל שנתיים הראשונות הוא חייב להשאיר את זה אצל הקונה. אז אומרת הגמורה, השנתיים האלו צריכים להיות שנתיים כאלו שהקונה יכול להשתמש עם השדה, להוציא תבועה. או איזו שנס שידופן, שנס ירוקן, שנס שביס שאי אפשר לזרוע, או שאו יושונים כשני אליו, שאליו הנובי שעשה, שהתפלל היה 3 שנים בצורת. זה לא שנים שאתה יכול לחשבן שכבר היה לו לקונה. אינו, אוי לו למן המניין, אתה צריך לחכות 2 ימים, שהקונה יהיה לו 2 ימים רגילים, שהוא יכול לזרוע בשדה, להוציא תבועה. קטוני שידוף וירוק, דומי דישונים כשני אליו. מה שני אליו? לא היה ותבועה כלל, לא היה, בכל מלכות אחיו לא היה תבועה, בתקופה של הבצורת באליו, בשני אליו. אף אוכל נאמה, גם מה שכתוב פה, שדוף וירוק, הכוונה, זה לא יהיה ותבועה כלל. בכל המדינה אין תבועה. משמע, אבל דהי כתבועה, אם בכל המדינה יש תבועה, אפילו שאם במקום מסוים אין, אז אנחנו לא אומרים שהשנה הזה לא נכנס בחשבון, רק השנה הזה כן נכנס בחשבון. סלקלי. ולא יקרה אומרים אין מכת מדינה, אנחנו לא אומרים שזה מכת מדינה, ואם כך השנה לא תעלה למניין השנתיים. אז למה פה אצלנו אנחנו אומרים שאם היה מכת, אם היה מכת שדות, מכת שידפון רק בשדות של הביקה, זה כבר נחשב כמכת מדינה, אף על פי שבשאר חלקי המדינה יש תבועה בשפע. אומר נחמן ביצחוק, שיינו אוסם בשדה אחוזות, אומר קרו, הפסוק אומר במספר 2 תבואות ימכלוך, 2 תבואות הכוונה, שנים שיש בהם תבועה בעולם. אבל אם אין תבועה בעולם, אז אתה לא יכול לנצל את הקונה ולומר לו שהיה לך כבר את זה 2 שנים. זה לא נקרא 2 שנים. לא היה לו מזה שום דבר. אז זה משמע, אם יש תבועה בעולם, זה כבר נקרא ש... אז אפשר כבר לחשבן את השנה הזה, אף על פי שפה אין. מה שאין כן פה אצלנו, לגבי חקירה, צריך שהשדה הזה תהיה ראויה להוציא תבועה. והיות ויש פה הרבה שדות בביקה שנשדפו, זה נקרא כמכת מדינה. אומר לרבה של רב כהנא, אלו מי אתו, שאתה אומר, לגבי שדה האחוזה, שאם יש תבועה בעולם, השנה הזה כן עולה לקונה ממניין השנתיים. אז אם כך שנת השמיטה, למה זה לא נחשב כשנה? הרי בחוץ לארץ יש תבועה, תל למן המינינו יקב תבועה בחוץ לארץ. אם כך זה כבר לא בכלל 2 תבועות. אומר לי, אמר רב כהנא, שמיטה זה משהו אחר. שביס, הפקת דמלכי. הקדוש ברוך הוא, ציווה שאסור לזרוע, אסור לחרוש בשנת השמיטה. אז במילא אנחנו לא מחשבים את השנה הזה כשנה של השנתיים, כי הרי על פי ההלכה, על פי התורה, אסור לו לזרוע. אומר להם, אז אותו ברי דרב מרי לרבינה, אלו מעטו, יש הלכה, כשאדם מקדיש את שדה אחוזתו לבית המקדש, הוא יכול לפדות את השדה מגזבר בית המקדש, והכסף הולך לבדק הבית. אומרת התורה על זה, שכשאחד בא לפדות את השדה שלו מההקדש, אם זה בתחילת מחזור היובל, הוא נותן לבית המקדש 50 שקל כסף עבור כל בית קור. וזה יוצא לכל שנה ושנה, כשמחלקים את זה ל-49 שנים של שנות היובל, סלע ופונדיון לכל שנה. עכשיו אומרת הגמרא, אלו מעטו, אם אתה אומר ששנת השמיטה היות ואי אפשר לזרוע על פי תורה, זה לא נחשב כשנה, אז אם כך, צריכים להוריד מ-49 שנות היובל, צריכים להוריד מהחשבון 7 שנים של שנות השמיטה שהיו במחזורים, בשבע המחזורים. כרי השנים האלו אתה לא יכול לחשבן את זה בתוך החשבון, כי אפשר היה לזרוע. אז אם כך, זה צריך להתחלק, לא סלע ופינדין לכל שנה. אם מחלקים 50 סלעים ב-42 שנה, כי מורידים את 7 שנים מ-49 שנה, זה יוצא כמו סלע ודינר לשנה, כמו שרשי אומר. אז שביס לא התעלו לו מן הגירוע, לא מותנה, נויזן סלע ופונדן לשורנו. אומר לה, אמר רבי נשארנו אוסם דחזיה למשתכות בפר. כלומר, יש דברים שבשנת השמיטה אתה גם יכול להשתמש בשטח, בקרקע. נכון, אתה לא יכול לעשות זריעה, אתה לא יכול לעשות קצירה, אבל אתה יכול להשתמש בקרקע, בשדה, על מנת לייבש ולשטוח שם הפירות שיהיו תחת השמש, שיגיעו לידי בשילות, וכדומה. אפשר לשטוח שם הפירות, יש איזה שימוש מסוים. אז לגבי עניין של מחירת שדה אחוזה, שהתורה אומרת שני תבואות, צריך להיות שנים שהתבואה צומחת, והיות ושנת השמיטה אתה לא יכול להצמיח פירות, אתה לא יכול לזרוע, לא לחרוש, לא שום דבר, אז זה לא נחשב כשנה. אבל לגבי הקדש של שדה אחוזה, לא צריך להיות שני תבואה. אתה צריך לעשות, לעשות משהו מהשדה. אתה יכול לעשות משהו מהשדה, שימוש. איזה שימוש? נשתיחת פירות. אז מילא זה כבר כן עכשיו מן החשבון. אמר שמואל, לא ישונה, אלו שזורו וצומחו ואוכלו חוגוב. מתי אנחנו אומרים את הדין הזה שהחוקר יכול לנקות מדמי חקירותו על פי חשבון כשיש מכת מדינה? זה רק שבאמת הוא זרע את השדה, הוא עשה מה שצריך, וצמח, אחר כך בא הרבה, בא שידפון, שיטפון וכדומה, וקלקל את התבואה. אבל אם הוא לא זרע את זה בכלל, אפילו שבשדות הסמוכים היה שידפון והרבה, לא יכול עכשיו החוקר לומר, הנה, אם הייתי זורע גם, היה נשדף, אז אם ככה אני יכול להבין ממך, לא זרעת. דום עלי, יכול בעל השדה לומר לחוקר, אילו זרעתו, אם אתה היית זורע את זה, אבי מקיים בי, לא יבוישו בעזרו ובמי רעוב נסבור. ייתכן שהשם היה עושה אתי כמו שעושה עם הצדיקים, שגם במי רעבון, אז הצדיקים לא נזוקים. מוסר ראשי שסלמדנו, רויה שאויו רויה ואיניח עד רוי ובו לא עיר. ובו זה, הוא הלך להתפלל. נכנס לבית הכנסת שם, או שהלך לחטוף איזה תנומה. בו ברגע בא זאף, טרף את הבהמות, בערי ודרס. אינו אומרים אילו, אויו שום, אויו מעציל, והוא צריך לשלם, רק עושים אומדנה. אומדנו עשו, אם יוכל להצלך, אם לא פוטו. כנגד אריה, הוא לא יכול למות. כנגד זאב, הגמרא אומרת, נגד זאב אחד הוא יכול למות, נגד שני זאבים הוא לא יכול למות. תלוי, צריכים לבדוק את המצב לאשורו. האם הוא יכול למות נגד הטורפים האלו או לא? שואלת הגמרא ומאי, למה הרואה פטור? שיאמר בעל הבהמות לרואה, נאמר לאי אב סוסום אב ומקיים בי, גם אסוארי, גם אדוב איקו אב דוחה דוד המלך אמר לשאול, שהוא רוצה ללכת ללחם עם גוליאס, והוא אומר שהוא הצליח להקות את האריה ואת הדוב להציל את הבהמות שלו. אז בעל הבהמות יאמר לרואה, אם היית נשאר שם, אולי הקודש ברוך היה עושה אותי נס, כשם שעשה לדוד המלך. אומרת הגמרא, כי הרואה יכול לומר ל... לבעל הבית, אם אתה מחשיב את עצמך כל כך שהקודש ברוך היה עושה איתך נס, אז גם אם לא הייתי, היה צריך לקרוא נס כזה משם דה אומר לי, אבס חוזס לזרחי שלוך ניסה, אבס רחי שלוך ניסה, כרב חנין בן דויסה דמאסין איזה דובה בקרניו, הגמרא מספרת בטייניס, שרב חנין בן דויסה גידל איזים, כל הסיפור שם היה תנגולים של השבס עבד, והשכנים התלוננו שהם מפרים, אמר רב חנין, אם אתם צודקים, הרי שיבואו דובים ויטרפו את העזים, ואם אני צודק, שיבואו העזים ויביאו כל אחד דוב בקרנו. וכך היה. אז אם אתה כל כך ראוי לניסים, זה מה שהיה צריך לקרוא לך, גם אם אני לא פה. אומרת הגמרא, ונאמלה, אבל בא לה, בהמות יכול לומר לרואה, תלוי איזה נס. נידה לניס רב, כמו לרב חנין בדויס, לא היה וחזינה. אבל לניס זאת, לנס קטן, אם אתה היית נשאר, שהיית יכול להבריח את האריה ואת הדוב, חזינה, אני כן ראוי. ואם אתה רואה שהברייס לא אומרת ככה, רק אנחנו אומרים שהרואה פטור, משמש, בן אדם לא יכול לומר, אם היה כך וכך, היה לי נס. אז למה בעל השדה יכול לומר לחוקר, אם היית זורע את השדה, אז היה לי נס, והקדוש ברוך היה מציל אותי מהרעבון. ואתה גמור קשה. אומרת הגמרא, תנא חדל אמרנו בברייסה אחת, פעם ראשונה ושני אזור, שלישיס אין אזור. כלומר, אם קורה משהו שידפון, צריך עוד פעם לזרוע, החוקר. פעם שלישית, הוא כבר לא צריך. הוא לא צריך לשלם, היות וזה מקס מדינה. תני, דרך פעם, בברייסה אחרת למדנו שצריך לנסות פעם שלישית גם לזרוע, ורק פעם רביעית הוא כבר לא צריך לזרוע, אומרת הגמרא לקשיא, או רבשים גמליאל. יש מחלוקת ביבומס, ידוע שאישה שהתחתנה, והבעלים של, אם היא התחתנה כמה פעמים והבעלים שלה מתו, אז היא נקראת קטלנית, והיא לא יכולה הלאה להינשא לשום בעל. השאלה כמה? רבו אומר שפעמיים אם בעלה נפטר, הרי היא מוחזקת כבר בתרי זימנה אב החזוקה, והיא נחשבת קטלנית, היא לא יכולה להינשא בשלישית. רב שמעון גם לי לא אומר, חזוקה זה רק בשלוש פעמים. ואם היא התחתנה שלוש פעמים והבעלים מתו, אז היא כבר לא יכולה להינשא פעם רביעית, בשלוש פעמים אב החזוקה. אז אוקיי, רב דומה בתרי זימנה אב החזוקה, אז אם כך, פעמיים היא מוזרה מספיק. כי זה חזוקה שהקרקע הזה נזוקת. והברייס השנייה שכתוב שלוש פעמים, זה הולך כשרפשים גם לילדון, מה בטלה זמנה וחזוקה. ורק בשלוש פעמים, אם יקרה השידפון, אז יוכל החוקר להוריד ולא לשלם לו ולומר לו, הנה, אתה רואה השדה שלך, זה הבעיה. אמר השלוקי שלו ישונה, אלו שזורו וצומחו ואוכלו חוגו, אבל זורו ולא יצומחו, אם הוא זרה את זה ולא נצמח בכלל, אז יכול, יכול לומר בעל הקרקע, תזרע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שיהיה ראוי, עד שיקלט. כל ימות התקופה של תקופת הזריעה, אתה צריך לנסות פעם. כל ימי זרע זור לבדוז. ועד אמס, עד מתי נמשך זמן תקופת עונת הזריעה, אומר רב פופה, עד עושה הריסים מדברי, עד אותה עונה, שהריסים חוזרים מן השדה לבית, וקיים מקימה הראשי, מזל של קימה, כוכב קימה, זה נקרא... בחודש אדר, בשעה העשירית, שזה התקופה שנגמר עונת עזריה. אז רש"י כבר מביא את החשבון שלמדנו בראש השונה, שהמזלות מסתובבים, וכל, במשך 24 שעות גם מסתובבים, וכל חודש יש מזל אחר. אז מזל קימה זה בחודש אדר, ואז בעצם רב פופה, מה שרב פופה רוצה לומר לנו, שתקופת עונת עזריה נמשך עד חודש אדר. עכשיו שואלת הגמור, מייספה, למדנו בברייס אחרת, ושם אנחנו רואים שעונת עזריה לא נמשכת כל כך עד חודש אדר. כתוב בפסוק בפרשס נויח, אחרי המבול הבטיח הקדוש ברוך לנויח, עוד כל ימי האורץ כבר יהיה זרע וקוציר וכוער וחוים וקיץ וחורף, יום ולילה לא ישבויס. כלומר, יש שש עונות בשנה. הרי היות ויש 12 חודשים, אז 6 עונות, כלומר כל חודשיים זה עונה. אז מתי זה מתחיל? רב שמעון גמליאל משום רמי רומא וכן רב שמעון גמליאל סיום כדברוב, זה מתחיל ככה, מחוצי תשרי, מתזבוב, מסוכות בעצם, חצי תשרי, ומר חשבון, כל חודש חשבון ועוד חצי כסלף שזהו עכשיו חודשיים, זה התקופה של זרע. הפסוק אומר, כל ימי אורץ זרע. שזה תקופת הזריעה שאז מתחיל עונת הגשמים. ואחר כך, ההמשך הוא, חצי כסלב, כל טבת, חצי שבט, זה התקופה של חורף. צינה. חצי שבט, עודר, וחצי ניסן, זה קור, שזה סופו של החורף. חצי ניסן, חודש אייר וחצי סיוון, זה תקופת קציר, עונת חמה, תחילת עונת החמה. חצי סיוון, חודש תמוז וחצי אוב, זה התוקף של הקיץ. והחצי אוב ואלול וחצי תשרי, עכשיו אנחנו גומרים, זה תקופת חום שזה סוף הקיץ. רב יהודה אומר שמונים את השישה עונות, חודשיים, מתחילת תשרי ואז הולך שני חודשים מלאים, תשרי, חשבון, כיסלב, טבת, שבט, עודר, ניסן, עיר, סיוון, תמוז, אוב, אלול. רב שמעון מוינה ממר חשבון, מתחיל חודש חשבון. זאת אומרת בעצם לפי רב שמעון זה הוא מתחיל הכי מאוחר. אז עונת הזריעה לפי רב שמעון, מתחילה הכי מאוחר, ומסתיימת הכי מאוחר. הכי הכי מאוחר לרב שמעון יצא, כל חשבון וכל כסלב, עד סוף כסלב. מן מקל וכולה רב שמעון, וכולה היילוי קומה, עד סוף כסלב הוא אומר עונת הזריעה. כי החודשיים הראשונים זה עונת הזריעה. זרע, כל ימי האורץ זרע, זה הראשון שכתוב בפסוק. אז אם כך, איך אנחנו מגיעים למזל קימש, זה חודש אדר? אומרת הגמור לקשי, עוד הקבלה מני בחופה, עוד הקבלה מני באפלה. הברייסה שלמדנו שזה נמשך רק עד סוף כסלב, מדובר לגבי גידולים שנזרעים בתחילת החורף כמו חיטים וכדומה. אבל ישנם גידולים שעונת הזריעה שלהם באפלה, שזה סורים, קטניות, שנמשך עד חודש אדר. למדנו במשנה רב יהודה אומר עם קיבלו ממנה במועס, אם היה ההסכם שכירות ביניהם שהוא לא משלם לביצוע רק בכסף, אז אפילו שהייתה מכת מדינה, חייב לשלם לו את כל הסכום המסוכם ביניהם. אומרת הגמרא, הוא גברא דקיבל ערא למזרא בתומי. היה יהודי שלקח בסחירות שדה מהחבר שלו, כדי לזרוע שם שום. וזה היה השדה אגודה דנהר, עליית שפת הנהר, שזה טוב מאוד, הנהר מביא את המים, מלכס בו, כך קראו לה נהר. בזוזה, והוא סיכם איתו שמשלם לו לא בצבועה, רק בכסף. הסתחר נהר מלכס בו, קרה דבר כזה שאנשים איתו את הנהר, והנהר לא ירד במורד איפה שהוא היה לו את השדה, נמצא שכל כל הגדולה שלו, של הנהר, לגבי השדה הזה, לא היה לו עכשיו שום תועלת מזה. אז אם כך, השום לא הצליח, לא גדל יפה, יבול חלש. עוז לקמד הרובה, אומר לה, אמר רובה, היות ונער מלכסו ולא יעבד עם יזכר, היות וזה דבר מאוד מוזר, שלא לא צריך לעלות על הדעת שיקרה כזה דבר, אז זה נחשב כמכת מדינאי, זיל נקלי, אתה יכול להוריד לו מהחשבון. אומר לה, רבנו לרובה, הרי למדנו במשנה, אשר ביודו אמרים קיבלו ממני במועז בין כך ובין כך, אין מנקלו מחקורי, וכאן היה הרי שכירות ולא חקירה. אמר לו, אמר רובה, לס דחוש לעוד רב יהודה. לא סופרים כשיטת רב יהודה, רק גם אם זה היה בסחירות, הרי אם זה היה מכת מדינה, יכול לנקות מן החשבון. אומרת המשנה, מקבל סוד מחברו בעשור הקור החיתים לשונו. רובן לקח בחקירה שדה משימון, וסיכם איתו שהוא נותן לו 10 קור חיתים. ולקטה, השדה הוציאה חיתים בולקלות ומתולאות, סחורה חלשה. אז נויס לא מתו יכול, לא יכול המחקיר לומר, תביא לי חיטים מהשדה של קוממיות שם, שם יש חיטים יפות. לא, אני יכול לתת לו מהשדה הזה. כמו כן להפך, אם יצאו חיטים של השדה, משהו, חיטים מאוד יפות, לא יכול עכשיו החוקר לומר, אני אקנה לו 10 קור חיטים ממקום יותר זול, שלא כל כך יפות, ואת שלי אני יכול למכור בכפול. לא יאמר, הרי אני לוקח מן השוק, אלא נויס לוי מתויכו. אבל לתת לו את החיטים מהשדה. כלומר, כל פעם נותן לו את החיטים מהשדה הנוכחי, שזה השדה המוחקרת ביניהם. אומרת הגמרא, הוא גברא דקבל ערי לאספסטה. היה יהודי שחקר שדה לצורך לזרוע שם זרע שראוי למחל במה, שזה נקרא אספסטה. והוא סיכם עם המחקיר שהוא משלם לו בקור דסערה, בקור של סעורים שהוא יקנה מהשוק. עובד אספסטה, השדה הוציאה יבול של אספסטה, אחר כך החוקר חרש את זה, וזרע את זה עם סורים כמסוכם. זרע את זה סורים, בעצם הוא צריך לשלם לסורים. אבל הסורים האלו יצאו מקולקלות, ולא קראו אנחסר. שואל חרב חביב מסור דפרס לקמד, הנה כהי גבנה, מהי, האם יכול החוקר לשלם מהסורים החלשות, מהשדה, קילוקסון, לא אסלמתו, יחד אומר כמו שהמשנה אמרה, אוי לא אוי, או שאנחנו אומרים שצריך לקנות לבעל השדה, סורים משובחות מן השוק, אמר לה, מי דומה, אוסום במשנה מדברת, דלוי עובדי ארש ליחוס דמורה, השדה בעצם היות והיא הוציאה יבול חלש, אז השדה בעצם לא עשתה את שליחות הבעל הבית, אז גם הבעל הבית בברוך הזה, הוא גם חייב לשלם את ההפסד. אבל אוכל פה אצלנו, עובד הארש ליחוס דמורה, הרי השדה עשתה את השליחות של, של הבעלים. שאם היה החוקר זורע את זה באספסטה, אז השדה הייתה מוציאה יבול משובח. אז אם כך, החוקר חייב לשלם לבעל השדה את כל ההפסד, אז הוא צריך לקנות לו סורים משובחות מן השוק. ההוא גברי דקבל פרדס מחברי, בעשר דנה חמרי. ראובן לקח משימון קרם בחקירות על מנת לשלם לו דמי חקירה 10 חביות יין. תקיף ההוא חמרי, היין החמיץ. סוף הרב כאן למאמר, היין המסניסן שלא קסון נויס לו מתוך הוא יכול לתת לו את היין החמוץ. אומר לרבה שמדומה, אוסום לעבדה ארש לחוסה, אוכל עבדה ארש לחוסה. אי אפשר לדמות, פה אצלנו הענבים גדלו יפה, רק שלמזל הזה עשה הענבים, לא יצא טוב, הוא לא ידע לעשות יין. אז למה צריך המחקיר לסבול? אומרת הגמרא ומועד רבה שנכון, שאם היה ענבים מתולעים בין ודקדום, וסודה של אוקסה במראו, אותו דבר תבועה שלקטה כשהעומרים היו עדיין שטוחים בשדה, שצריכים לקרקע, אז אם כך זה לא מזלו של החוקר, רק זה גם מזלו של הבעל הבית, בעל הקרקע, אז אם כך הוא יכול לתת לו מאותה סחורה.